התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, יונתן ג'ונס יובל מהפודקאסט המצוין האנליסטים רק רשת על הכדורסל הישראלי. הוא מגיש את זה יחד עם רוי איראני. מה שלומך יונתן?
בסדר גמור, ברוך השם. מה שלומך משה?
אני בסדר גמור, וכמו שאמרתי לך לפני, מרוב שאני באמת מאזין לפודקאסט המצוין שלכם הרבה, יכול להיות שיצא לי כל הפרק ג'ונס ולא יונתן, אבל נזרום ויהיה באמת פרק עמוס בכדורסל ישראלי ובכל החדשות שיש לאחרונה. אבל קודם אשמח שתספר עליך ועל הרקע שלך, איך נכנסת לעולם הכדורסל, ואחרי זה ניכנס גם לפודקאסט האנליסטים.
יאללה, קדימה. אז אני בכלל מגיל קטן משחק טניס, אני לא משחק כדורסל, אף פעם לא שיחקתי כדורסל באופן מקצועי, הייתי שחקן טניס, שיחקתי תחרותי טניס, אבל תמיד התעניינתי בכל ענפי הספורט, וכדורסל היה אחד הענפים שיותר משך אותי. אז מגיל קטן גם בטלוויזיה וגם ביציעים, ומאוד אוהב כדורסל וקורא על כדורסל, ובאמת משתדל שלא לפספס כלום. ואחרי הצבא, גם השתחררתי מהצבא, עשיתי קורס של תקשורת ספורט, של ספורט פאנל, של רפאל קבסה. ובאמת היה שם רוב החבר'ה כרגיל שמתעניינים בכדורגל בעיקר, ואני ביחד עם רועי רני ואופיר, שגם התחיל איתנו בהתחלה את הפודקאסט, היינו שלושה שבאמת כל פעם שהיה משימות ודברים כאלה, הלכנו לאזור של הכדורסל, שם הרגשנו יותר נוח. ואז באמת התקדמנו בקורס, ועלה רעיון באמת להתחיל איזשהו פודקאסט של כדורסל ישראלי. אז בעצם אנחנו מקליטים פודקאסט, אני ורועי, של כדורסל ישראלי, באמת משתדל שלא לפספס אף משחק. היינו ביחד, והייתי גם לבד, גם בנבחרת אנשים, בנס ציונה, בהרצליה, כמובן שבארנה, שמי שמאזין לנו יודע שהפועל ירושלים היא הקבוצה שחשובה לי. אז זה בעצם הקשר שלי לכדורסל, נטו אהבה.
אז כמה אתה באמת נהנה מהעשייה בפודקאסט? היו לכם באמת פרקים מצוינים, כמו למשל רז אדם עכשיו, לאחרונה רועי פריצקי. תספר קצת על ההנאה מהתהליך.
קודם כל תודה על המחמאה. מצד, כאילו, עכשיו שניכנס לזה באמת, אני מאוד אוהב את זה. בסוף, הרבה מהאנשים בעולם פשוט אוהבים לדבר, ואני גם כזה, אני אוהב לדבר. אז אני פשוט מדבר עם רועי, פשוט יש אוזניות ברקע, ככה אני רואה את זה, אני מדבר עם רועי על הדברים שאני אוהב, ועל הדברים שהוא אוהב, שזה הכדורסל, ואנחנו פשוט מקליטים את עצמנו, ככה, אני חושב שזה המתכון המנצח, העניין הזה של פשוט לדבר, להתעלם מזה שזה פודקאסט, או שמקליטים, לדבר באמת בגובה העיניים מה שחושבים, ואז בסוף פשוט שומעים את זה גם בטלפון ובמחשב ובספוטיפיי ובכל הדברים האלה, אבל בסוף אנחנו פשוט מדברים וזה כיף. וברור שאם אתה מדבר על שחקנים שהגיעו להתארח אצלנו, אם זה רז אדם ופריצקי, אם זאת גל רביב, נתנו גם את נציגת הנשים ממש סביב היורובסקט, ליאור אליהו שהיה אצלנו, איב מודי שעוזר מאמן בהפועל תל אביב, כמובן שזה כיף, כי בסוף אני אוהב כדורסל, אני מדבר עם אנשים שזה המקצוע שלהם, שהם באמת מהטופ בארץ, ואין יותר כיף מזה.
חד משמעית, זה באמת כיף, ותמשיכו להצליח, ואולי ניגע בזה עוד בהמשך. ועכשיו נבחר מלפפון אחד שלא שמים לב אליו מספיק בכדורסל הישראלי. במהלך העונה הפינה היא שחקן אחד שלא שמים לב אליו מספיק בכדורסל הישראלי, אבל עכשיו בזכות עונת המלפפונים אז נלך על מלפפון שלא שמים לב אליו מספיק. מהי הבחירה שלך?
אז אני אגיד לך, אני במהלך השבוע באמת חשבתי על זה, וזה אני באמת מחזיק אותי הרבה עניין המלפפונים. ויש שם אחד שלי מאוד קרץ, העניין הוא שהוא כבר חתם בהפועל חולון, אז אני רציתי לדבר על יותם חנוכי, כי לדעתי יותם חנוכי הוא ברמת הגיים צ'יינג'ר פה בכדורסל הישראלי, בטח בגלל הגודל והגובה, הקליעה, סטרץ' פור, פר אקסלנס כמו שצריך, ואני חושב שהפועל חולון עשתה החתמה באמת אדירה עם יותם חנוכי, אני לא חושב שזה מספיק מדברים על זה, ואני אזרוק עוד שם, שזה גיל בני, שאני חושב שהוא קצת נקרא בין הרצון של הפועל תל אביב שישאר לבין הרצון שלא לשחק, ואני חושב שכל קבוצה שתיקח את גיל בני תרוויח ממנו המון.
טוב, אז בחירות מאוד יפות, ואני הולך על יפתח זיו, שאומנם כנראה מכוון לשחק באירופה אחרי השנים הלא פשוטות במכבי תל אביב, אבל זה שם שבהחלט הפועל ירושלים יכולה לקרוץ לכיוונו, אם היא כבר קורצת לשחקן בלי כליה יוצא דופן כמו יאיר קרביץ, אז אולי יפתח זיו זה שם שצריך לשקול, וגם נראה שהפועל חולון סיימה את בניית הסגל הישראלי, אבל יכול להיות שהוא היה מתאים לשם, אז בכדורסל הישראלי כן הייתי רוצה לראות יותר קבוצות קופצות על יפתח זיו, שחקן ששלט בלינגה עם הפועל גלבוע גליל. ועוד שם שאלה לי, הוא גם רוצה לשחק באירופה, זה נמרוד לוי, שאנחנו ממש לא שומעים כלום בנוגע אליו משאר הקבוצות בליגת העל, מן הסתם אם לא בקבוצת צמרת אז הוא ימשיך בגליל עליון, ועדיין זה טיפה מוזר שלא כל כך שומעים על נמרוד לוי עד עכשיו, אז יהיה סופר מעניין גם בהקשר שלו, כי בסופו של דבר אלה שניים הישראלים הכי טובים שיש, והם הוכיחו את זה גם בכל הנוגע לפרסים אישיים, אז מבחינתי זה מרתק לראות איפה הם יהיו בעונה הקרובה, ואני חושב שלא מדברים על זה מספיק. האם יש לך משהו להוסיף לפני שנגיע לנושא סופר חם?
כן, דווקא רציתי, בוא, אני רוצה להגיב לך על השמות שלך, נמרוד לוי, קודם כל אני בטוח שעל השולחן של נמרוד לוי בבית יושבת הצעה מהפועל ירושלים, ואני לא אתפלא אם גם מהפועל חולון, למרות שעכשיו חולון כנראה הבינה שזה לא אופציה ולכן הלכה לכיוון יותם חנוכי, אבל אני בטוח שעל השולחן של נמרוד לוי יושבות הצעה מכל הקבוצות הבחירות בליגה. הוא פשוט כרגע מכוון לאירופה, אני מאמין שאם בסוף זה לא יצלח, אני לא אתפלא אם נראה את נמרוד לוי בהפועל ירושלים. זו דעתי, ואם אנחנו מדברים על יפתח זיו, אני חושב שהשנה ראינו במכבי תל אביב, כי יפתח זיו בליגה כן קיבל את ההזדמנויות, אני חושב שראינו שיפתח זיו צריך להוביל קבוצה. יפתח זיו, אחד הדברים הטובים שהיה בגלבוע גליל בזמנו, זה שהוא סחף את כולם אחריו, הוא היה באמת הלידר של הקבוצה, הוא היה הרכז המוביל, הוא החליט, הוא בעצם ניתב את המשחק לכיוונים שהוא החליט, ובגלל זה אני חושב שדווקא יפתח זיו, אם אני הייתי במקומו, הייתי הולך דווקא לקבוצות, נקרא לזה הדרג השני, לאזורים של הרצליה אולי, לא יודע, הרצליה דווקא נראה לי חיבור טוב, בטח שאנחנו יודעים שקרביץ לא סגור שם, אבל אני דווקא מבחינת יפתח זיו חושב שהדבר הכי חשוב בשבילו זה להוביל קבוצה.
אז האמת שזה גם משהו שחשבתי עליו, שכנראה קשה לו עם הרול של המחליף, וזה טוב, אנחנו רוצים ששחקנים יכוונו להוביל קבוצות ופחות להתייבש על הספסל, אז באמת יהיה סופר מעניין לראות מה יקרה איתו. ועכשיו נעבור לנושא משמעותי מאוד בכדורסל הישראלי, מסיבת העיתונאים הראשונה של מתן אדלסון כבעלי הפועל ירושלים, ולפני שניגע לעומק בדברים שהוא אמר, אשמח לשמוע מהי ההתרשמות הראשונית שלך מהפעם הראשונה שהוא דיבר בעצם.
אני התרשמתי מאוד לטובה ממסיבת העיתונאים של אדלסון, אני חושב שהוא שידר המון ביטחון, שזה דבר מאוד חשוב, בטח שאנחנו מדברים על בעלים כל כך צעיר, צריך לזכור מתן אדלסון בן 24, אנחנו מדברים כל הזמן מדברים על הבעלים הכי עשיר, הכי, זה הכל נכון, אבל בסוף מתן אדלסון הוא ילד בן 24, ואני חושב שזה משהו שיכול לבוא דווקא לרעתו, אבל דווקא במסיבת העיתונאים שידר המון ביטחון, ענה לכל השאלות, לא נלחץ, לא באמת מאוד הרשים אותי, וטרף ניגע גם בתוכן ששם אולי יש מקומות להסכים ומקומות פחות להסכים, אבל לפחות מההתרשמות הראשונית, מאיך שהוא דיבר ואיך שהוא נראה, אני מאוד התרשמתי לטובה.
כן, אז אני גם מאוד התרשמתי ממנו, לצד דברים שלדעתי היה אפשר לעשות יותר טוב. מה שכן רואים זה שיונתן אלון הוא ממש יד ימינו של מתן אדלסון, הוא היה שם במסיבת העיתונאים, וזה לא מובן מאליו. חשבנו שאולי יהיה אירוע שרק מתן אדלסון ישלוט בו, אבל הוא הביא איתו את יונתן אלון, שזה מראה שבעצם תפקיד המנהל המקצועי זה מישהו הפנים המקצועיות של הפועל ירושלים כרגע, אולי אפילו יותר מהמאמן, בצורה שאדלסון רוצה לכוון אליה לפחות. אז זה היה משהו מאוד מסקרן לראות, ורואים שאדלסון למד הרבה על הכדוסל הישראלי, ובעיקר מן הסתם על הפועל ירושלים, דרך יונתן אלון. רואים עד כמה הקשר ביניהם קרוב, וזה משהו לשים לב אליו. וכמו שאמרתי, רואים שאדלסון שולט בנעשה בהפועל ירושלים, יודע בדיוק את המצב של הכל, בין אם זה הארנה שצריך לשפר, מחלקת הנוער שעליה יונתן אלון דיבר, שגם חייבת שדרוג, את העובדה שהקבוצה במצב פחות טוב בנוגע לסיכויים להיכנס ליורוליג, בעקבות אולי מקל שמכבי תל אביב תקע בגלגלים בשנים האחרונות, או לפחות בתקופתו של אורי אלון. זה נראה שהוא מודע להכל, אבל עכשיו השאלה הגדולה מבחינתי היא איך הוא יתמודד מול האתגרים האלה, כי בסוף ללמוד את הדברים מבחינה תיאורטית זה דבר אחד, אבל ליישם זה דבר אחר לגמרי, וכאן הוא יצטרך להיכנס לפוליטיקות השונות שיש, מנהלת, מול מנהלת הליגה למשל, ואנשי הקבוצות האחרות שם, ומול מכבי תל אביב בפועל על הסיכויים להיכנס ליורוליג בשנים הקרובות. אז אלה הם בעיקר האתגרים שלו. אשמח לשמוע מה דעתך בהקשר הזה, במיוחד בנוגע ליורוליג.
אוקיי, אז בוא נחלק את זה לשתיים, נחלק את זה לתחילת מסיבת העיתונאים, ואז נעבור ליורוליג. בתחילת מסיבת העיתונאים הבנו שמתן אדלסון רוצה בעצם לקחת מודל אמריקאי ולהפוך את הפועל ירושלים למעין קבוצה אמריקאית בישראל. הוא דיבר גם על הרצון למשחקי הכנה מול קבוצות NBA, גם על עניין ההנגשה לקהל, להפוך את המשחק בעצם למין שואו לקהל, דבר שכמובן מאוד נפוץ בארצות הברית, שה-NBA הוא שואו אחד גדול, אם זה בפעילויות לקהל ודברים כאלה, אפילו רצה ממבה מנטליטי במילותיו, ככה שהוא מאוד מחובר לכדורסל האמריקאי, וניתן לראות את זה, וגם נתן לנו להבין את זה, והוא רוצה בעצם לקחת מודלים משם של trust the process, לסמוך על התהליך, כל הדברים האלה, לוקח ממה שהוא מכיר, ורוצה להנחיל בהפועל ירושלים. עכשיו נעבור לעניין היורוליג. עכשיו, הרבה אוהדי הפועל ירושלים הרימו גבה ואמרו, אוקיי, אתה רוצה יורוליג, אז למה לא ללכת לעונה הבאה ליורו קאפ ולהישאר בליגת האלופות של פיבה? אז מתן אדלסון הבהיר במסיבת העיתונאים שהוא לא רוצה להגיע ליורוליג דרך היורו קאפ, הוא לא רוצה לזכות ביורוליג ולשחק עונה, לזכות ביורו קאפ, סליחה, ולשחק עונה אחת ביורוליג, ואז כמובן לחזור אחורה. הוא רוצה להגיע לשריון ביורוליג. הוא אומר, נפגשתי עם ההנהלה החדשה של היורוליג, הבטיחו לי שהם רואים בעתיד מקום להפועל ירושלים. הוא אמר, זה ייקח שנתיים, זה ייקח חמש, בסוף אנחנו נגיע ליורוליג, זאת מטרת העל שלו. אני, גם בתור אוהד הפועל ירושלים וגם בכלל, אני בטוח שלא כולם מסכימים איתי, מסכים עם הגישה של להישאר בצ'מפיונס ליג, בטח שאנחנו מדברים על כנראה איחוד בקרוב, להגיע ליורוליג תוך כמה שנים, דרך השריון הזה באמת, ולא עכשיו להתחיל להתנדנד בין מפעלים, כי ההמשכיות הזאת חשובה מאוד.
אז אחד הדברים שאדלסון עשה במסיבת העיתונאים זה לחשוף כמה החתמות שהיו די ידועות לפני, אבל בכל זאת הוא אמר את זה לראשונה, וזה שגבי צ'צ'שווילי מצטרף לשלוש שנים, קדין קרינגטון שאמור אולי להפוך לישראלי, גם נשאר לשלוש שנים נוספות, ואלכסנדר ג'יקיץ' שכבר העריך חוזה בעבר בקבוצה, מקבל הערכה עוד יותר גדולה, והוא יהיה שלוש שנים לפי התוכנית. איך אתה רואה את ההחתמות האלה?
תראה, אם דיברנו על לסמוך על התהליך, על ה-trust the process, אז הוא לא הסתפק בחוזה לשנתיים של ג'יקיץ', שדרך אגב, לדעתי ג'יקיץ' שהעריכו לו חוזה ארבע פעמים בשנה שהוא בהפועל ירושלים, והוא פתח את החוזה והחתים אותו לשלוש שנים, קרינגטון לשלוש שנים, צ'צ'שווילי גם, אנחנו רואים באמת את הרצון הזה למחשבה ארוכת טווח. אז בוא נדבר שנייה פרסונלית על ההחתמות. גבי צ'צ'שווילי, לעניות דעתי, החתמה מצוינת של הפועל ירושלים, הסנטר הישראלי הטוב ביותר אחרי רומן סורקין, שהוא כמובן ללא תחרות בפסגה. עכשיו בוא נדבר על ההתאמה של צ'צ'שווילי להפועל ירושלים. אז כשאתה מנסה להתאים שחקן להפועל ירושלים הנוכחית, כמובן שקודם כל אתה הולך לצד ההגנתי. אז בוא נסתכל על המספרים ההגנתיים של צ'צ'שווילי בעונה האחרונה. אז בבידודים הוא שומר טוב מאוד, הוא מוריד את היריבים שלו ל-0.88 נקודות לפוזיישן. זה מדבר גם על שחקנים נמוכים וגם על שחקנים גבוהים, שזה נתונים מאוד טובים, מאוד קשה לעשות מולו סל בפוסט-אפ, וגם מגן טוב מאוד על הטבעת. הגנת הפיק אנד רול, הוא יודע גם לשמור בהגנת החילופים, יודע לקחת את השחקנים הנמוכים ובעצם להקשות עליהם, ועם הגבוהים קצת מתקשה, אבל אנחנו יודעים שג'יקיץ' משפר את השחקנים בהגנה דרך הדרישות הגבוהות. אם נזכור, אור קורנליוס לא הגיע לפועל ירושלים בתור איזה שומר גדול, פשוט ג'יקיץ' דורש ודורש ודורש, וזה משפר את השחקנים בהגנה. לפחות מהבחינה ההגנתית אני חושב שגבי צ'צ'שווילי יכול להתאים להפועל ירושלים. נסתכל התקפית, אז השנה הפועל ירושלים בעמדה הזאת של הסנטר הישראלי הייתה עם איתי סגב, שהגנתית ולחימה והכל הוא באמת מעולה, והקפטן ומטריף את הקהל, אבל התקפית איתי סגב מאוד מוגבל, ואנחנו יודעים את זה. אז גבי צ'צ'שווילי התקפית יכול לתרום הרבה יותר מאיתי סגב, בטח שהוא גם יודע לקחת הכדור רחוק מהסל, גם להוריד את הכדור לרצפה וגם להרים זריקות, שלשות מדי פעם, מיד ריינג'ים כשצריך, יעיל מאוד בחיתוכים, כמעט 1.4 נקודות לפוזיישן, רץ את המגרש מצוין במעבר, וגם שחקן פיק אנד רול התקפי טוב. בסך הכל אם אנחנו נקמת את זה רגע למספרים, 8 נקודות למשחק, קצת כמעט 5.5 ריבאונדים בעונה קשה של במברג, עונה לא טובה של במברג, אבל עונה לא רעה לצ'צ'שווילי כעונה ראשונה באירופה.
כן, אז אני מאוד אוהב את ההחתמה של צ'צ'שווילי, וכאן אנחנו חוזרים לעניין של יונתן אלון. פרסמתי מחדש רעיון שעשיתי עם צ'צ'שווילי לפני יותר משנה, כשהוא שיחק בגליל עליון, ויונתן אלון אמר בעבר שיש לצ'צ'שווילי פוטנציאל אולי להפוך לאחד מחמשת הכדורסלנים הישראלים הכי טובים בכל הזמנים, וצ'צ'שווילי ענה בצניעות על העניין הזה ואמר ש יונתן אלון אומר את זה רק כי הוא מכיר אותו, ושהוא יודע שדבר כזה לא יעלה לו לראש. אז עכשיו יש סוג של סגירת מעגל, אחרי שהם היו ביחד בגליל עליון, עכשיו הם ביחד בהפועל ירושלים, אז זה משהו מעניין לשים לב אליו. וגם בקיץ שעבר צ'צ'שווילי יכל לעבור לקבוצה גדולה כמו ירושלים או מכבי תל אביב, אבל או הפועל חולון, אבל בחר לצאת לאירופה, ועכשיו הוא מגיע לירושלים כשחקן בשל יותר. אז אני חושב שזאת החלטה מצוינת של שני הצדדים. קרינגטון, כמובן שאם הוא יהפוך לישראלי, אז אין פה שאלה בכלל, החתמה נהדרת, יכול להיות אחד הישראלים הטובים בליגה, עם איך שזה מתפתח. וג'יקיץ', לאורך זמן יהיה לי מאוד מעניין לראות את מערכת היחסים שלו עם אדלסון, ראינו שזה התחיל עם תסכול שלו מזה שירושלים לא אירחה את פיינל פור ליגת האלופות, הוא לא כיוון את האש ישירות לאדלסון, אבל היה אפשר להרגיש את חוסר סביעות הרצון. בנוסף, יהיה מעניין לראות האם אדלסון גם ינחה איזשהו קו ברור לגבי הרעיונות של ג'יקיץ'. ג'יקיץ' מרויין מאוד צבעוני, והיה ידוע ככזה גם לפני שהגיע לישראל, אבל נדמה שבעונה שלו בירושלים היו הרבה ציטוטים שלא בדיוק מיטיבים עם הקהל שרוצה להבין דברים ברורים מהמאמן ולא לקבל תשובות שהן יותר הטרלות, אפשר להגיד. אז לי יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך ג'יקיץ' ידבר בעונה הקרובה, האם למתן אדלסון הייתה או תהיה איזושהי השפעה על זה. ובאופן כללי, מאמן שישאר פה כמה שנים, זה בהחלט סוגיה מסקרנת. אנחנו לא זוכים לראות הרבה מאמנים שנשארים בקבוצה אחת לאורך זמן, ויהיה סופר מסקרן לראות האם ג'יקיץ' ישלים את התקופה פה. ועכשיו שחקן נוסף שאמור להישאר לפי הדיווחים זה ספידי סמית. איך אתה רואה את ההישארות שלו, והאם הוא צריך להישאר כרכז הפותח?
אז דיברת על היחסים בין ג'יקיץ' לאדלסון, אני חושב שאחת החששות הכי גדולים, היה העניין הזה שג'יקיץ' ירצה את ההמשכיות, ושאדלסון יבוא וירצה להנחית כוכבים ודברים כאלה, ואנחנו רואים שזה לא המצב. אדלסון באותו ראש של ג'יקיץ' של ההמשכיות, ועכשיו גם עם ספידי סמית. אם אתה שואל אותי, אני אישית, פחות מחזיק מספידי סמית. אני חושב שבתור הקז מוביל של קבוצה בחירה בישראל, הוא לא מספיק שולט בקצב של המשחק, הוא לפעמים מאבד את הראש, הוא מאבד המון כדורים. בוא נגיד, אם קרינגטון יתאזרח באמת כמו שכולנו מקווים, וקרינגטון יהפוך להיות שחקן ישראלי, אז אני חושב שהפועל ירושלים כן צריכה להשאיר את ספידי סמית, אבל להחתים רכז זר בכיר ממנו, וספידי סמית בעצם יקבל מעין את התפקיד של ברנדון בראון בעונה שעברה, רק עם קצת יותר סמכויות, עם קצת יותר דקות, בטח בליגה וגם באירופה. אני לא חושב שאם הפועל ירושלים רוצה לעשות את האפגרייד הזה שחסר לה, ספידי סמית צריך להמשיך להיות הרכז המוביל שלה. אני, לדעתי, הוא לא מספיק טוב.
אז ספידי סמית ענה לכל הביקורות, אבל אני מסכים שירושלים כנראה צריכה פה סופרסטאר סטייל ג'ייקובן בראון, מישהו שהוא באמת רמה מעל המשחק לעתים קרובות. אז אני חושב שאם היא תוכל לעשות מצב כזה שבו ספידי סמית יקבל מקום פחות גדול ברוטציה, אבל כן ייתן תרומה משמעותית בדקות שלו, אז זה בהחלט יכול להיות משהו מצוין, וזה אולי גם יפתור את סוגיית הרכז הישראלי. אולי היא לא תצטרך אחד כזה, ותוכל להתמקד בלהביא ישראלים בעמדות אחרות.
אנחנו צריכים גם לא לשכוח את נועם דוברת, הוא אמנם פצוע,
נכון,
הוא צפוי לחזור לקראת סוף השנה, והוא לגמרי רכז ישראלי בכיר ומוביל והוכיח את זה כבר, וגם הוא יצטרך לקבל איזשהו נתח של דקות כדי לחזור לעצמו. ואם רגע נסכם רגע את עניין הפועל ירושלים, אז, ונסתכל רגע על עניין הזרים, אז אנחנו יודעים שיש את רנדולף והנקינס וקרינגטון שחתומים, שזה שלושה זרים. אנחנו יודעים שהפועל ירושלים תחפש, עם ספידי סמית שישאר זה כבר ארבעה זרים. השאלה היא, אנחנו לא יודעים כמה זרים יהיה אפשר לרשום בליגה, לדעתי בסוף אנחנו נשאר עם חמשת הזרים, ואז הפועל ירושלים תרצה להביא עוד שחקן בכיר בעמדה מספר 4, עוד רכז בכיר, ואולי גם עוד שחקן בעמדה מספר 4, 4.5 כזה, בעיקר לקמפיין האירופי. ואני חושב הפועל ירושלים עושה את החיזוקים הנכונים, עוד ישראלי שניים בכירים, וזה לגמרי סגל ראוי של הפועל ירושלים.
אז ממש בעוד רגע ניגע בישראלים הבכירים שאולי שחקו בקבוצה, ובנוגע ליחסים בין ג'יקיץ' לאדלסון, אני רוצה להגיד שאנחנו כן רואים המשכיות, ולצד זה קפיצת מדרגה כמו ההבאה של צ'צ'שווילי, אז יהיה מסכן לראות איך ג'יקיץ' יתפקד עם קבוצה של כוכבים ותקציב גדול ושכר גבוה לשחקנים, שזה משהו שהוא אולי פחות מעדיף. לאורך הקריירה הוא יותר ידוע כמאמן אנדר, שבא עם קבוצה שהיא אנדרדוג ומוציא ממנה את המקסימום, כמו שהיה בעונה האחרונה, אז זה גם משהו לשים לב אליו. ועכשיו מי שמייצג את האנדרדוג אולי יותר טוב מכולם זה אור קורנליוס, שהיה מאוד מחובר למאמן, שחקן ההגנה הכי טוב בישראל בעונה שעברה, וירושלים עם דילמה האם להשאיר אותו האם לא. אני חושב שבכל מקרה היא צריכה להשאיר אותו ולעשות את ההתאמות הנדרשות בסגל לפי זה. אני חושב שאין לה את הפריבילגיה לוותר עליו לקבוצה ישראלית בחירה אחרת, בטח כשיש לו את האופי הדרוש, בטח כשיש לו את הפוטנציאל להתקדם עוד. הוא לא מבוגר, הוא רק בן 26, עוד מעט 27, אבל הוא שחקן שעוד יכול להמשיך לקפוץ מדרגה, והוא בגרף עלייה. אז אני חושב שירושלים לא יכולה להרשות לעצמה לוותר עליו, בניגוד למקרה סגב שאין מה לעשות, היא הייתה צריכה לעשות קפיצת מדרגה, ויכול להיות שהפלייאוף הפחות טוב שלו גם עלה לו במקום בקבוצה. אבל בנוגע לקורנליוס, אני חושב שצריך להשאיר, גם אם ברול הרבה פחות גדול מהעונה שעברה. מהי דעתך על אור קורנליוס, שזה גם אולי יביא אותנו ישר לדבר על יובל זוסמן?
אז כן, אור קורנליוס הרוויח ביושר את המקום שלו בהפועל ירושלים. הוא קיבל את הרול הזה מג'יקיץ' של שחקן ההגנה, שחקן שמנטרל את היריבים, ועשה את זה בצורה מצוינת. אבל אור קורנליוס לא עשה קפיצת מדרגה מספיק גדולה השנה בכל מה שקשור לפן ההתקפי. כליה מאוד לא יציבה, שזה בעיה, כי הרבה פעמים הוא נשאר פנוי, אבל הוא לא מספיק יציב בכליה שלו. סיומות לא מספיק מדויקות מתחת לסל. אז כבר הרמת לי להנחתה עם יובל זוסמן. אם יובל זוסמן יגיע להפועל ירושלים, הוא קצת ייקח את המקום של אור קורנליוס. אור קורנליוס אמנם בירושלים העמדה שלו לא ברורה, היא 1-2-3, שיכול לשחק את כל שלושת העמדות. אנחנו רואים אותו גם מוביל כדור, בטח ששומר על הסופרסטרים של הקבוצה היריבה, אבל יובל זוסמן קצת ייקח לו את התפקיד. אם אור קורנליוס יסכים להישאר בהפועל ירושלים בתפקיד מאוד שולי, כי צריך לזכור, בסוף אם יובל זוסמן מגיע, הוא כמובן הישראלי הבכיר, עם גבי צ'צ'שווילי, עם הוז בלייזר, בטח שירושלים השאירה את קרינגטון ואת רנדולף בעמדות של קורנליוס, אני לא רואה איפה קורנליוס יכול להשתלב פה, מה גם שאם קרינגטון יהפוך לישראלי, אז בכלל המקום של קורנליוס כבר כמעט לא קיים.
אז עכשיו באמת נדבר יותר על זוסמן, ומבחינתו זאת אולי החלטה של קריירה, כי ירושלים לא תגיע ליורוליג ביום אחד, והוא שחקן יורוליג כרגע, גם אם לא שחקן טופ יורוליג ורחוק מכך אפילו, אבל הוא כן משחק ביורוליג במדי אלבה ברלין, הוא כן שיחק בעבר במדי מכבי תל אביב ביורוליג, ולרדת פתאום לליגת האלופות זאת ירידה מאוד גדולה, מה גם שאני מסתכל על הסגל של הפועל ירושלים, ורואה מצד אחד שהוא כן יכול להפוך לפנים הישראליות של הקבוצה, אבל מצד שני הוא גם לא הולך לקבל דווקא יותר כדורים מהעבר ביחס לעבר בפער משמעותי. זאת קבוצה עם קדין קרינגטון, ליווי רנדולף, ספידי סמית, זאק הנקינס, שהוא אמנם סנטר, אבל הוא מקבל הרבה כדורים בצבע, וצריך לקבל הרבה כדורים בצבע, מבחינה התקפית זה לא שיובל זוסמן יגיע וישתלט פה על העסק, לפחות בנוגע לליגת האלופות, אולי בליגה יותר, מכיוון שלא כל הזרים יהיו רשומים. אבל איך אתה רואה את סוגיית יובל זוסמן? כי אם הוא חותם נניח לשלוש שנים או ארבע שנים, הוא יהיה כבר בין 28-29, שזה בעצם גיל שבו יותם הלפרין הגיע להפועל ירושלים, אחרי שהוא עשה את השנים שלו ביורוליג, וליאור אליהו, אני חושב שהוא היה בן 27 בזמנו, כלומר יובל זוסמן, אם הוא מגיע עכשיו להפועל ירושלים, כשהוא בן 25, לא ילד, אבל עוד לא שחקן זקן, אז זה יכול לגזור את הגורל שלו ביורוליג לשנים הקרובות, אם ירושלים לא תגיע לשם בקרוב.
כן, אני יכול להבין מה אתה אומר, אבל מצד שני, אני לא חושב שיובל זוסמן לא יהיה שחקן משמעותי גם התקפית בהפועל ירושלים. ראינו אפילו את מרקס מיאריס, שהוא שחקן התקפה מאוד מוגבל, לוקח לא מעט זריקות בהפועל ירושלים, הרבה פעמים, כי אנחנו מכירים את ספידי סמית ואת הרצון שלו למסור לפני לזרוק, וגם אנקינס, הוא מקבל את הכדור, הוא כן לפעמים מוצא את החברים שלו בחוץ. אני חושב שיובל זוסמן כן יכול לקבל תפקיד בכיר. עכשיו, הסוגיה של כן יורוליג, לא יורוליג היא מעניינת. מצד אחד אני אומר, לדעתי, אלבה ברלין היא קבוצה מאוד בעייתית לשחקנים, גם העניין הזה של דקות ספורות ורוטציה מהבית וחילופים מהבית ולא לפי איך שהמשחק מתפתח, וגם אין לה מטרות, אלבה ברלין בסוף היא קבוצה בלי שאיפות, אני לא חושב שאלבה ברלין היא מקום טוב בשביל יובל זוסמן להתפתח, גם אם זה יורוליג, אני לא חושב שאלבה ברלין היא הקבוצה המתאימה, ואני לא יודע איזה הצעות עמדו בפתחו של יובל זוסמן. אם יובל זוסמן היו לו הצעות אחרות ביורוליג, יכול להיות שהוא צריך ללכת עליהן. אבל אם יובל זוסמן אין לו הרבה הצעות, או אין לו הצעות לקבוצות אחרות ביורוליג, אני לא הייתי נשאר באלבה ברלין. אני חושב שדווקא הוא קצת עומד במקום בשנים שלו באלבה ברלין, כי אלבה ברלין היא קבוצה שוב, כמו שהזכרתי קודם, מאוד בעייתית להתפתחות של שחקן. ודווקא בסוף אתה אומר הוא יגיע לחוזה לשלוש או ארבע שנים, אז אף אחד לא מבטיח שהוא יישאר עד סוף החוזה. אם יובל זוסמן יגיע להפועל ירושלים, יעשה עונה מצוינת מבחינתו בליגה ובליגת האלופות של פיבה, ויקבל הצעות מהיורוליג, אני לא חושב שבהפועל ירושלים יחזיקו בכוח שחקן שלא רוצה להיות פה, וכן ייתנו לו דווקא לחזור חזרה לבמה המרכזית. בוא נגיד, להפועל ירושלים זה בטוח טוב, ליובל זוסמן זה יכול לעשות טוב, ויכול גם לא, כמו בכל חתימה של שחקן בקבוצה, למטבע יש שני צדדים.
אז מה שבטוח זה שאנחנו רוצים לראות אותו סוף סוף מתקדם, ועכשיו אני חושב שנסגור את הפינה של ירושלים, פחות או יותר, הרחבנו על הרבה נושאים, בעיקר אדלסון, וכמו שאמרת, יהיה מרתק לראות את הקשר עם הקהל, את הדברים שהוא ירצה לעשות בארצות הברית, עם משחקים על קבוצות NBA, ועוד נגיע לכמה נושאים שקשורים לירושלים בפרק הזה, אבל עכשיו נעבור ישר מיובל זוסמן למכבי תל אביב, ודווקא נתחיל איתו. האם אתה חושב שמכבי תל אביב פתאום תגיש הצעה ליובל זוסמן ותיכנס לתמונה? כי אני חושב שמאוד שקט כרגע, ומתישהו הסערה הזאת עומדת לקרות. מכבי תל אביב, בין אם היא מתכוונת לייעד לזוסמן מקום משמעותי, ובין אם לא, בין אם היא באמת רוצה אותו ובין אם לא, אין לי ספק שהיא תיכנס פה לתמונה כקבוצה שבה זוסמן בעצם פתח את הקריירה.
כן, אבל צריך לזכור שהיחסים בין יובל זוסמן, לפחות לקהל של מכבי תל אביב, הם לא כל כך טובים. עוד כששיחק במכבי תל אביב ודווח שאולי הוא יעבור להפועל ירושלים, הקהל של מכבי תל אביב לא אהב את זה, וגם כשהוא הגיע כשחקן אלבה ברלין להיכל, לא התקבל בצורה כל כך יפה על ידי הקהל של מכבי תל אביב. אני חושב שיובל זוסמן הוא עצמו לא ירצה לחזור למכבי תל אביב בגלל הדברים האלה.
אוקיי, אז זה בהחלט משהו מעניין שאני מסכים עליו, אבל בסוף אם מכבי תל אביב תציע לו הצעה דומה לירושלים או גבוהה יותר, אז תהיה פה התלבטות שבאמת תקשה עליו, ואני לא אהיה בשוק דווקא אם הוא יישאר באלבה ברלין. כרגע אם הייתי צריך לשים סכום כסף, אז כנראה שהייתי הולך על ירושלים, שזה מה שיקרה, אבל אני חושב שהסיפור הזה רחוק מלהיות גמור. ועכשיו נדבר על עוד דברים שנוגעים ישירות למכבי תל אביב, ואלה ההחתמות הצפויות של תמיר בלט, וויל ריימן ובריין אנגולה. איך אתה רואה את ההחתמות האלו?
אוקיי, אז בוא נלך לפי הסדר שאתה בחרת. אז תמיר בלט, קודם כל צריך לזכור, החיבור שלו עם עודד קטש הוא חיבור באמת פנומנלי, עוד בהפועל ירושלים, ואני לא נכנס ולא רוצה להיכנס לתפקידו של דיוויד בלט במכבי תל אביב, כי זה לא הסיבה שתמיר בלט הגיע למכבי תל אביב, וגם לא הסיבה שתמיר בלט בחר כן להסכים להצעת מכבי תל אביב, כנראה. שוב פעם, תמיר בלט יכול לאפשר מנוחה רבה ללורנזו בראון. לורנזו בראון, אם אנחנו מסתכלים על העונה האחרונה, לורנזו בראון שיחק כמות בלתי נתפסת של מספרים, שהתחילה עוד ביורו בסקט עם נבחרת ספרד, והמשיכה לאורך כל העונה. ובסוף זה עלה למכבי תל אביב ביוקר, בסדרה מול מונקות, ראית את לורנזו בראון עם הלשון בחוץ, ואני חושב שדווקא פה תמיר בלט, כרכז בכיר לצד לורנזו בראון, יכול לאפשר למכבי תל אביב לתת מנוחה ללורנזו בראון, גם ביורוליג, וגם כמובן שבהרבה משחקים בליגה, ואני חושב שעם החיבור של קטש, עם הפילוסופיה של קטש, של כל הזמן עם הפיק אנד רול והשורט רול, תמיר בלט מתאים מאוד לכדורסל של מכבי תל אביב. שוב פעם, אני מכבי תל אביב, אני יכול להבין למה הלכה על זה. תמיר בלט, אני לא בטוח שאני סגור על זה עד הסוף, כי בסוף תמיר בלט ולורנזו בראון לא יכולים לשחק ביחד, ומי שיגיד אחרת טועה ומטעה. הם שניהם שחקני הגנה לא טובים, ואני מפרגן להם, ובטח מבחינת גודל ודברים כאלה ביחד תמיר בלט ולורנזו בראון לא יעבוד. ובמשחקים חשובים של מכבי תל אביב, של לורנזו בראון מקבל 30 דקות, אז תמיר בלט יאלץ להסתפק רק ב-10, וזה עלול, שוב פעם, כמו שאמרתי על אוסמן, זה יכול לעשות לו מאוד טוב אם הוא יצליח להתרגל לתפקיד הזה ולתרום הרבה בדקות שלו על המגרש, וזה יכול לעשות לו מאוד לא טוב ולעצור אותו אם הוא לא ישחק הרבה וייכנס לאיזושהי מרה שחורה.
אז עכשיו נדבר על ריימן. אני מסכים עם כל מילה על בלט, אגב, אין ספק שזאת החתמה מצוינת. עכשיו, וויל ריימן זו סוגיה מעניינת, הוא לא יוכל להיות מושל בישראל לפי החוקים של מנהלת הליגה, והפעם שהחוקים האלה גם התקיימו, אנשים
אמרו
את זה בטוויטר מהר, כן, בדיוק. אז אבל וויל ריימן, כמה שהוא לא רשם עונה טובה בהפועל חיפה, אבל הוא כן מביא הרבה דברים יפים מבחינה מקצועית, לחימה בשני צידי הפרקט, על ריבאונדים, ויכולת לשחק בשלוש עמדות, סמול פורוורד, פאוור פורוורד, לתת גם דקות בעמדת הסנטר אפילו, אם צריך, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, יכול לפעמים ללהוט מחוץ לקשת, גם במשחקים חשובים, כמו שראינו בגביע המדינה, ובסוף זה שחקן שהגיע לישראל על תקן של מי שאמור להיות זר, ודווקא הפך למתאזרח. הוא הגיע להפועל חיפה של אלעד חסין, ובסוף גילו שהוא יכול להיות מתאזרח, שיש איזשהו קשר ליהדות, וככה זה קרה. ומה שפרט נחמד שאפשר להגיד זה שבמשחק הראשון שלו בישראל הוא הגיע בשלב מאוחר בגלל כל הבלגן שהיה סביב עצם ההשלמה של האזרוח. זה דבר שלקח זמן, אבל המשחק הראשון שלו היה בליגה בחוץ מול מכבי תל אביב, והוא כבר הראה שם ניצוצות, למרות שחיפה לא היוותה תחרות. אז זה סתם פרט נחמד על ריימן. אז וגם חסין אמר ראיון לאתר ספורט סאבי על ריימן, שזה שחקן שיכול תוך שנתיים כבר להגיע לקבוצות גדולות בכדורסל הישראלי. אז הנה זה קורה. האם אתה רואה מצב שהוא ישחק ביורוליג? אני אישית חושב שאולי כמה משחקים בעונה, והוא כן יכול לתת כמה דקות לא רעות, כמובן שהקבוצה לא תבנה עליו, אבל הכל יכול לקרות ולא הייתי פוסל את זה. איך אתה רואה את הסיטואציה?
תראה, אני מאוד אוהב את אלעד חסין, אבל הפעם אני אאלץ לא להסכים איתו. אני פחות מתחבר להחתמה הזאת של מכבי תל אביב של וויל ריימן. אני לא חושב שהוא עשה מספיק והראה מספיק בליגה כדי לקבל את האפגריד הזה למכבי תל אביב. אבל בוא ננתח את זה רגע, בוא נחשוב רגע מה היתרונות ומה החסרונות של וויל ריימן. אז מבחינת היתרונות, היתרון הברור קודם כל זה שהוא ישראלי, שזה תמיד חשוב פה בליגה. מעבר לזה, כמובן, שומר מצוין, עוצר את היריבים 0.63 נקודות לפוזיישן, נלחם, הרבה הסל, הגנת אחד על אחד טובה, ואם נעבור הצד ההתקפי, אז כליה, אמנם לא יציבה, אבל מהפינות האחוזים עולים, הוא באזור 40% מהפינות, והוא גם יכול להוריד כדור לרצפה. ואם נדבר רגע על החסרונות, סיומות מתחת לסל, ממש לא יציב, 33% מתחת לסל, זה מאוד נמוך, מאוד לא יעיל בפוסט-אפ, הוא אוהב לשחק פוסט-אפ, אבל לא עושה את זה מספיק טוב, ולדעתי הוא פשוט לא מספיק טוב, הוא לא שחקן מספיק שלם בשביל מכבי תל אביב. בסוף אם אנחנו מדברים על מספרים שלו בהפועל חיפה, שהוא היה אחד השחקנים המובילים בהפועל חיפה, הוא 8.8 נקודות למשחק בשתי העונות שלו בהפועל חיפה, 4.5 ריבאונדים, זה גם לא מספיק לשחקן בעמדה מספר 4, בטח למכבי תל אביב שאנחנו ראינו את הבעיה שלה בריבאונד הגנה, לפחות בתחילת העונה. אני לא חושב שזה השחקן שעכשיו יעשה את השינוי במכבי תל אביב. הוא יכול לתת כמה משחקים בליגה, בעיקר בשביל לאפשר מנוחה לזרים בעמדות האלה, לבונזי קולסון ולג'רל מרטין אם יישאר. ביורוליג אני לא רואה את זה קורה.
כן, אז יהיה קשה לראות את ריימן מקבל נתח זריקות שהוא יוכל להפיק מהן אחוזים טובים ביורוליג, וזה גם מה שכנראה יעצור אותו מלקבל דקות, כמו שהיה עונה עם רפי מנקו, אבל הכל יכול לקרות ונעקוב בעניין אחרי זה. ועכשיו בריין אנגולה כיכב פה לפני כמה שנים עם אירונינס ציונה, לא צפיתי בו מאז, אבל הוא כן עשה התקדמות, אז אני פחות אחווה דעה לגביו, אבל הערכות הן שלא ברור איך הוא לגמרי השתלב בתוך השיטה של קטש. מה דעתך על אנגולה?
אוקיי, אז קודם כל אמרת אקס נס ציונה, אז קודם כל אנחנו מדברים על שחקן שמכיר את המדינה ומכיר את הליגה, שזה מאוד חשוב כשאתה מביא זרים, אתה לא יודע איך הם השתלבו, בטח לא כאלה שמגיעים עם שם גדול, אז היכולת או העבר שלו בליגה פה יכול דווקא לבוא מאוד לטובתו. אז בריין אנגולה מגיע מטורקיה, עשה עונה באמת מצוינת עם קרשיאקה, שהסתיימה רק בהפסד לאנדולו 0 בגמר הפלייאוף בטורקיה. מדברים על קרשיאקה שהגיע לגמר הליגה הטורקית, לא פנרבחצ'ה, לא כל הקבוצות האלה שאנחנו מכירים, קרשיאקה. ואנחנו נדבר רגע על העונה אישית של בריין אנגולה, אז הוא שחקן מאוד מגוון, הוא גם קולע מצוין, יש לו 18 נקודות העונה בליגה הטורקית, הוא גם עוזר בריבאונד, שזה חשוב מאוד למכבי תל אביב, בטח לשחקן בעמדה מספר 3, 2, 3, יש לו מעל 5 ריבאונדים למשחק, הוא גם מוסר מצוין, 5 אסיסטים למשחק, והאחוזים שלו ל3, לפחות בליגת האלופות העונה, היו מאוד גבוהים, 41.6 אחוזים ל3. וצריך לזכור, אנחנו מכירים כבר שחקן שהגיע מקרשיאקה למכבי תל אביב, והפך להיות אולי אחד השחקנים האהובים והחשובים במכבי תל אביב, וזה בונזי קולסון. אז מכבי תל אביב נחלה הצלחה בעבר עם השוק הזה של קרשיאקה. אני אוהב את ההחתמה הזו של בריין אנגולה, שמגיע על התפקיד של דארן היליארד בערך, ואני חושב שזו החתמה טובה של מכבי תל אביב.
טוב, עכשיו שאלת ג'רל מרטין, ונזכיר גם שקריס ג'ונסון פתאום מועמד, וגם מוזכר כמועמד לחזור להפועל ירושלים. ג'ונסון שיחק תחת קטש בירושלים, ועכשיו הוא מועמד לא רק אליה, אלא גם למכבי תל אביב, ולקבוצות נוספות באירופה. מה אתה היית עושה? האם היית משאיר את ג'רל מרטין, מביא את קריס ג'ונסון? איך אתה רואה את העניין הזה?
אוקיי, אז אני הייתי משאיר את ג'רל מרטין, צריך לזכור שהעונה שעברה הייתה העונה הראשונה שלו באירופה, וראינו ניצוצות, ראינו גם הרבה דברים פחות טובים, זה נכון, ואני לא אתווכח עם מי שאומר שג'רל מרטין לא צריך להשאיר אותו, כי זה לגמרי החלטה הגיונית. אני אישית הייתי משאיר את ג'רל מרטין, כן הייתי מביא עוד ארבע, עוד פאוור פורוורד יחסית בכיר למכבי תל אביב. צריך לזכור, אם אנחנו מדברים על עמדת הסנטר של מכבי תל אביב ש... בעונה שעברה אישו את הפויטרס וניבו וסורקין, אני חושב שמכבי תל אביב לא צריכה להביא שני זרים לעמדת הסנטר. אני חושב שמכבי תל אביב, בטח שיש לה גם את ג'יי כהן שבליגה יכול לשחק בעמדה מספר 5, ואם תחתים את וויל ריימן אז גם וויל ריימן בליגה יכול לשחק בעמדה מספר 5. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להביא עוד שחקן פאוור פורוורד, אפילו עם נטייה לסנטר, מישהו שהוא בין פאוור פורוורד לסנטר, אבל לצד ג'רל מרטין. אני חושב שג'רל מרטין שחקן עם המון פוטנציאל ויכולות גבוהות שתלוי הרבה בביטחון שלו, ואני חושב שאני הייתי משאיר אותו לפחות במכבי תל אביב. ולגבי קריס ג'ונסון שהזכרת, אני לא חושב שבגילו הוא כרגע, הוא גם לדעתי בעונה האחרונה בחולון היה בירידה, לא חושב שהוא מספיק טוב למכבי תל אביב, בטח לא ליורוליג. אני לא חושב שיש לו מה לחפש לא במכבי תל אביב ולא בהפועל ירושלים מבחינת נתח דקות ומבחינת תפקיד, ואם רוצה להיות עוד איזשהו רול פלייר במכבי תל אביב או בהפועל ירושלים בשביל, אתה יודע, להגיד הייתי בקבוצה ביורוליג, אם זה מכבי תל אביב, אז הוא יכול לעשות את זה, אבל אני לא רואה אותו מקבל נתח לא של דקות ולא של תפקיד משמעותי, לא במכבי תל אביב ולא בהפועל ירושלים. אני חושב שקריס ג'ונסון בארץ עשה המון דברים יפים, וכשנגיע לדבר על הפועל חולון גם נדבר על כמה זה משמעותי להפועל חולון העזיבה שלו, אבל אני לא חושב שמכבי תל אביב צריכה לחפש משהו בקריס ג'ונסון, ולדעתי גם לא הפועל ירושלים.
טוב, אז שם שמכבי תל אביב, או בעיקר האוהדים שלה, מאוד רוצים לראות, זה זק לידי מן הסתם, אבל צריך לראות אם דבר כזה יקרה. ועכשיו נדבר על בן שרף, שם שכן הוזכר כמועמד להגיע למכבי תל אביב, אבל לפי מה שדווח, בעונה הראשונה הוא רוצה להיות מושל, והמועדון לא רצה לאפשר את זה, ואני אישית חושב שמכבי תל אביב חייבת לבצע פה מהלך על בן שרף, וכן לצרף אותו, להשאיל אותו. אני חושב שזה יכול גם לעשות טוב לשחקן עצמו, מדובר במועדון שתחתיו עברו עמרי כספי, דני אבדיה, ואז לצאת להשאלה במקום כמו הפועל גליל עליון, מה גם שהעונה הקרובה שיונה שמכבי תל אביב מכוונת להגיע רחוק ביורוליג, זה משהו פחות רלוונטי שהוא גם התפתח שם בתוך עונה כזאת עמוסה שצפויה לקבוצה. בן שרף זה שם שהרחבנו עליו המון באתר, גם דירגתי את התחנה הבאה שלו, אבל זו דעתי, מכבי תל אביב, ואז לעבור לחממה של ברק פלג בגליל עליון. בנוגע לאפשרויות האחרות, אז הפועל באר שבע עוד ניגע בזה, אבל איתן בוג צפוי להיות שם, אז זה יהיה קצת קשה לשרף לקבל שוב הרבה כדור, יותר נכון שהכדור יהיה הרבה פעמים בידיים שלו במהלך המשחקים, הוא כבר עבר את זה בנתניה. ובנוסף, קריית אתא יש לו חיבור מצוין עם שרון אברהמי, אבל קריית אתא זו קבוצה שעדיין צריכה לתקוע יתד בליגה ולהיות עם לחץ של רכז ראשון שם, ולפחות להישאר בליגה, זו לא משימה פשוטה. והפועל ירושלים, אני לא בטוח מה המקום שלה בסיפור הזה, כי אם כבר הולכים למועדון גדול ורוצים לעבור בהשאלה, אז אני חושב שההתאמה למכבי תל אביב תהיה עדיפה. אז ככה פחות או יותר אני רואה את האפשרויות של בן שרף, בדגש על מכבי תל אביב ומעבר לגליל עליון. איך אתה רואה את הסיטואציה שלו?
תראה, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שבן שרף השנה לא צריך לשחק במכבי תל אביב. אני לא אומר שהוא לא צריך לעבור למכבי תל אביב, הוא לא צריך לשחק במכבי תל אביב, כמו שאמרת, הוא צריך לשחק. צריך עונה, שתי עונות בליגת העל, כשהוא משחק בקבוצה, ואז להגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב לא יכולה להבטיח לו דקות משחק, שזה מה ששחקן בגיל הזה הכי צריך. זה ברור שמכבי תל אביב רוצה את הישראלים הכי טובים אצלה, ולגמרי היא הקבוצה בארץ שיודעת איך לקחת את בן שרף ולהוציא אותו אחרי זה ל-NBA, כמו שאני מאמין שהוא מקווה ומתכנן. אבל זה עוד קצת מוקדם מדי, אני לגמרי מסכים שחתימה במכבי תל אביב ועונת השאלה בגליל עליון, או כן, אפילו בקריית אתא, למרות החסרונות שדיברת עליהם והם נכונים, יכולה לעשות טוב לבן שרף, וזה מה שאני הייתי עושה במקומו. ואם הזכרת קודם, לפני שדיברת את בן שרף, הזכרת את זק לידי, אני חושב שהוא יכול להתאים בול למכבי תל אביב, שחקן שיכול לשחק גם בעמדה מספר 4, גם בעמדה מספר 5, יש כליה, יכול להסתדר עם השורט רול שקטש מאוד אוהב, ואני חושב ש... בוא נגיד, אם מכבי תל אביב תצליח להחתים את זק לידי, זה יהיה אדיר מבחינתה, מכבי תל אביב תצליח להחתים את בן שרף ולהשאיר אותו החוצה, גם זה יהיה אדיר מבחינתה.
אז משהו שאבי אבן דיבר עליו בפודקאסט הפודיום לאחרונה, זה על נושא בן שרף, והוא היה מאוד זהיר במילים שלו, ולא דיבר על זה יותר מדי, אז אני מעריך שכשיש אשן אז יש אש, וכמו שאמרתי על אחד הנושאים שדיברנו עליהם קודם, אז יש לי תחושה שמכבי תל אביב הולכת עליו, ויהיה מאוד מסכן לראות מתי ואיך זה יקרה, וצריך לציין שהוא פצוע כרגע ויעדר מאליפות אירופה לנבחרות נוער, שזו בסה גדולה לחובבי הכדורסל הישראלי.
זו גם בסה גדולה בשבילו, אנחנו רואים הרבה פעמים שחקנים מהאליפויות האלה מצליחים להתפתח הרבה.
נכון, ובאמת שהיינו רוצים לראות אותו משחק שוב ומכחב בנבחרת צעירה, אבל לצערנו זה כנראה לא יקרה הקיץ. אבל עכשיו נעבור להפועל תל אביב. עידן זלמנסון צפוי להישאר, הקבוצה מתעניינת בתשון תומאס, ואיך אתה רואה את המצב של הפועל תל אביב כרגע, שבעיקר מחכה לראות מה יהיו עם כמה כוכבים, האם הם יישארו, אקסביר מנפורד, ג'ורדן מקרי, אולי גם ג'יילן הורד. מה דעתך על הפועל תל אביב? אני אישית חושב שההשערה של זלמנסון היא טובה, הוא מחובר למועדון ולאוהדים, ולצד זה עם הכוכבים היא צריכה לנסות להשאיר, אבל גם אם לא, אז לכוון להביא שחקנים ברמה גבוהה ביורוקאפ. ותשון תומאס, אני לא יודע, זה שחקן שקצת דומה לפרסונות שהיו בקבוצה בעונה האחרונה, ואני לא יודע אם זה מה שהקבוצה צריכה. הוא שחקן מצוין, אז כנראה שכן הייתי הולך עליו אם יש אפשרות, אבל איך אתה רואה את הסיטואציה?
אז בוא נדבר רגע בכללי על הסיטואציה בהפועל תל אביב, כי כרגע בהפועל תל אביב יש שלושה שחקנים חתומים, לא כולל עידן זלמנסון, וזה תומר גינת, בר תימור וג'ייקובן בראון. נוסיף לזה את עידן זלמנסון, אז אנחנו כבר מקבלים שלד ישראלי די טוב עם זלמנסון, בר תימור ותומר גינת. חסר פה גיל בני שדיברתי עליו בהתחלה, לדעתי הוא צריך להיות השחקן הנוסף. ובגזרת הזרים, הפועל תל אביב צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אקסביר מנפורד. אני חושב שהוא התחבר מצוין למועדון ולפרנקו ולקהל, מה גם שיש לו את שיר האוהדים מהטובים ואת אלה שאני יותר אוהב. וגם ג'ורדן מקרי, אנחנו שומעים שהדרישות הכספיות שלהם הן די גבוהות, והפועל תל אביב קצת מתקשה, אבל יהיה מעניין לראות דווקא בנושא הזה. זלמנסון, החתמה מצוינת של הפועל תל אביב לדעתי, סנטר ישראלי מהמובילים, גיבוי טוב מאוד מהספסל לסנטר הפותח שיהיה. ועכשיו רגע נדבר על הסנטר הפותח של העונה, שזה אונואקו, שאני לא התלהבתי מהחיבור הזה של אונואקו את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב צריכה להביא לו מחליף ראוי, שחקן שיותר יתאים גם לחדר הלבשה וגם לג'ייקובן בראון, כי בסוף זה מוטיב חשוב בהפועל תל אביב, להביא שחקנים שיתאימו לג'ייקובן בראון, כי ג'ייקובן בראון הוא הכוכב הבלתי מעורר של הפועל תל אביב. ואם דיברת על תשון תומאס, צריך לזכור שתשון תומאס, אם דיברנו על בריין אנגולה שמכיר את המדינה ואת הליגה, גם תשון תומאס מכיר את המדינה ואת הליגה, והוא שיחק עם המון שחקנים שמשחקים בהפועל תל אביב, כי הוא שחק בהפועל ירושלים, ואנחנו מכירים את הפועל תל אביב, שיש לה גם את ברטימור, וגם את ג'ייקובן בראון, וגם את זלמנסון, ואני חושב שזה מוטיב חשוב בעניין בתיישון תומאס. תיישון תומאס הוא שחקן שהעמדה שלו היא לא ברורה, הוא בין עמדה מספר 4 לעמדה מספר 5, הוא יכול לשחק גם וגם. השנה שיחק עם ויקטור ומבניאמה בפריז מטרופוליטאנס, עונה טובה, 12 נקודות למשחק, כמעט 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים, שיחק 28 דקות למשחק, כמובן הגיעו לגמר נגד מונקו, ושם הפסידו. שומר טוב, יכול לשמור גם בהגנת חילופים על גרדים, שומר טוב בפוסט-אפ, שומר מצוין את הגרדים בפיק אנד רול, שחקן לגמרי טוב לליגה שלנו וגם מעבר, ראינו אותו עושה דברים יפים בסדרה נגד מונקו. אני חושב שכל קבוצה שלא תביא אותו מישראל, הוא יכול להיות תוספת כוח אדירה בשבילה.
עכשיו הפועל חולון ממנה את עמית שרף למאמן, מחתימה את חנוכי, כמו שדיברת עליו, התעניינה בברייס וושינגטון שבסוף לא יגיע, מאבדת את ג'ו רגלנד וקריס ג'ונסון, כמו שהזכרת, ומשאירה את שון דוסון ונתנאל ארצי, בנוסף לשחר אמיר כמובן. איך אתה רואה את המהלכים של הפועל חולון?
אוקיי, אז בוא נתחיל מהמינוי של עמית שרף. אני חושב שזה מינוי ראוי, כי בסוף אם אנחנו רוצים לייצר פה מאמנים, הם צריכים לקבל את ההזדמנויות, ועמית שרף עשה עונות יפות כעוזר, אבל אנחנו נצטרך לשפוט את זה בהמשך העונה, כי אנחנו עוד לא יודעים באמת מה להגיד. שמענו את עמית שרף אומר שחולון תשחק בליגה עם 4 זרים, שזה מאוד מעניין, אני מאמין שיחתימו סך הכל 6, זה נטו המחשבה שלי, שיהיו 6 זרים בהפועל חולון, 4 ישחקו בליגה ועוד 2 שישחקו רק באירופה. שמענו גם על הקשיים הכלכליים בהפועל חולון ועל כל הסיפור הזה, זה כנראה מוטיב חשוב גם בהחתמה של עמית שרף וגם בעניין ה4 זרים. ואם נגיע רגע לשחקנים, דיברתי כבר על יותם חנוכי, על זה שזה החתמה אדירה של הפועל חולון, ובכלל אני חושב שלהפועל חולון יש את הסגל הישראלי הכי טוב שהיה לה כבר הרבה מאוד זמן, עם חנוכי ושון דוסון וארצי ושחר אמיר, סגל ישראלי באמת מצוין. ההתעניינות בברייס וושינגטון לגיטימית מאוד, שחקן שהוכיח כבר שהוא טוב מאוד לליגה שלנו, אבל הוא כמובן החליט שלא, ובסוף הפועל חולון תקום וטיפול על המחליף של ג'ו רגלנד. ג'ו רגלנד היה המנהיג הבלתי מעורר של הפועל חולון בשנים האחרונות, בוא נגיד על פי וישק דבר, הוא היה השחקן שהחליט, שקיבל את ההחלטות, שלקח את הזריקות החשובות, והוביל את הפועל חולון להישגים יפים, אם זה פיינל פור ליגת האלופות של פיבה, אם זה אליפות פה בארץ, והעבדה של ג'ו רגלנד וגם של קריס ג'ונסון, עבדות מאוד גדולות להפועל חולון, וכמו שהתחלתי ואמרתי, העונה של הפועל חולון תקום וטיפול על המחליף של ג'ו רגלנד.
טוב, אז אני גם מסכים שהמינוי של שרף הוא ראוי, וההחתמה של חנוך היא מעמיקה את הסגל הישראלי, זה לא יכול לעשות רע, בטח כשהקבוצה כבר זקוקה שנים לשחקן ישראלי בעמדות הפנים. ברייס וושינגטון פחות התלהבתי, אני מאוד אוהב אותו כשחקן וכאדם, אבל הוא היה מאוד לא מרשים ביורופ קאפ, מבחינה מספרית בעיקר, שזה קצת מביא נורות אדומות, בטח אם הוא היה עומד לשחק עכשיו בליגת האלופות, אבל בסוף הוא לא יגיע, אז זה פחות רלוונטי. ג'ו רגלנד, מצד אחד עבדה גדולה, מצד שני הזדמנות לבנייה מחדש נראית הכרחית עבור חולון, וכך גם עם קריס ג'ונסון, ושון דוסון יכול להתפוצץ בעונה הקרובה, ונתנאל ארצי, ההמשכיות שם היא חשובה, הוא התחיל תהליך בסוף העונה, ויהיה מעניין לראות איך זה יימשך. אז סך הכל חולון, עם התקציב שיש לה, היא תתקשה לפי מה שנראה, אבל היא אמורה להיות הקבוצה הרביעית בטבעה בישראל, ובניגוד לעונה שעברה, שהייתה תחושה פחות טובה סביב הקבוצה, אז עכשיו האווירה אולי תהיה חיובית יותר, והמקום הרביעי ייתפס לא כ... אכזבה או כישלון, אלא יותר כהצלחה וכעונה טובה, אז יהיה מסקרן לראות איך זה יתפתח. ועכשיו נעבור לבני הרצליה שממנה למאמן את אקס חולון דן שמיר, ומאבדת עכשיו את מוריס קמפ, שזאת עבדה סופר משמעותית. הוא ניצל את אופציית היציאה שלו, ווילי וורקמן מגיע, סנדי כהן נשאר, יאיר קרביץ, כמו שאמרנו, עדיין לא ברור מה קורה איתו. איך אתה רואה את המהלכים של בני הרצליה, שקצת קשה להעריך כרגע האם פני המועדות לצמרת, או דווקא לאמצע טבלה, אפילו תחתית?
קודם כל צריך להגיד, בני הרצליה איבדה מאמן בכיר והחתימה מאמן בכיר, בעמדת המאמן עשתה עבודה טובה מאוד, להחזיר את דן שמיר זה כמובן אחד מהמאמנים הישראלים הבכירים ביותר, עוזר המאמן של התורם מסינה, אימן כמובן גם באוסטרליה בניו זילנד, מבחינת עמדת המאמן אני רגוע בגזרה הזאת של בני הרצליה. אם נדבר שנייה על על העזיבה של מוריס קמפ, זה אבדה גדולה, זה נכון, אבל אני חושב שזה גם היה די צפוי. אני לא חושב שמישהו בהרצליה ציפה שאחרי עונה כזאת כל כך טובה של מוריס קמפ, שלעניות דעתי גם היה צריך לקבל את תואר ה-MVP בליגה.
היה לכם פרק על זה, פרק מצוין.
אני לגמרי חשבתי שמוריס קמפ הוא ה-MVP של העונה בליגה, ואני חושב שהיה ברור לאנשים בהרצליה שאחרי עונה כזאת טובה מוריס קמפ יעזוב את הקבוצה וירצה להשתדרג, אז אני חושב שהקבוצה נערכה לזה. מבחינת ההחתמה של ווילי וורקמן, סולידי, אתה לגמרי יודע מה אתה תקבל ממנו, שוב פעם המון הסל, לוחם, ריבאונד התקפה, דיפלקשנים, הגנה טובה, מגיע אחרי עונה טובה בלאומית עם רעננה, לפחות אישית עונה טובה, 15.5 נקודות למשחק, עם 9 ריבאונדים, עשה מספרים יפים בליגה הלאומית. ולגבי ההישארות של סנדי כהן, זה סימן שאלה, כי אנחנו לא יודעים איך סנדי כהן יחזור מהסיבוך הרפואי הקטן שהיה לו. הוא היה, לפני העניין הרפואי, הוא היה ישראלי הבכיר של הרצליה, שחקן מאוד חשוב למועדון, התחבר למערכת, יהיה מאוד מעניין לראות איך סנדי כהן יחזור. לגבי יאיר קרביץ, אני חושב שהחיבור של קרביץ והרצליה קצת מיצה את עצמו לשני הצדדים. אני חושב שקרביץ רוצה לפרוח מחדש במקום אחר, הרצליה צריכה שחקן אחר, אבל הרצליה לא יכולה להסתפק בווילי רוקמן וסנדי כהן. אם יאיר קרביץ עוזב, הרצליה חייבת עוד ישראלי בכיר.
נכון, וישראל, הרצליה בהחלט חייבת לעשות עבודה בגזרת הישראלים, וכרגע יש לה שני מתאזרחים, ויהיה מעין לראות האם יהיה לה לפחות קצת זהות ישראלית שבכלל חסרה לה בשנים האחרונות. דן שמיר, המינוי שלו למאמן הוא מצוין, במקומו של אורן אהרוני, שהיה מאמן יוצא מן הכלל עבור הרצליה. יהיה מעניין לראות האם קריס באב גם יעזוב, כמו שמוריס קמפ עשה, אי אפשר לדעת. ווילי וורקמן נלחם, יכול לשחק בעמדות 3 ו-4, אולי מביא כליה משופרת, אבל קשה לדעת איך נראה אותו
כליה עדיין הבחירה. חשובה.
בדיוק, במיוחד אם מסתכלים על המספרים שלו בסוף העונה בלאומית. סנדי כהן, אני לא יודע, יכול להיות שזה גם עוד שחקן שסוג של מיצה את עצמו בהרצליה, אבל אני מקווה בשבילו שהוא יחזור טוב מהסיבוך הרפואי. וקרביץ, למרות הכל, אם יש אפשרות להשאיר, כן הייתי משאיר, אבל שוב, יש פה קיץ סופר מסקרן שעומד בפני בני הרצליה, ואני מקווה שבאמת נתחיל לראות זהות ישראלית יותר משמעותית ממה שראינו בשנים האחרונות, כי כרגע הכיוון לא כל כך נראה ככה. ועכשיו נדבר על הפועל חיפה. אורן אהרוני הופך למאמן הקבוצה, עמית גרשון מגיע מהפועל אילת. אז קודם כל, אהרוני מינוי מצוין לדעתי, אני חושב שאין כל כך שאלה לגבי זה. ולגבי גרשון, זה שחקן שבסך הכל יודעים מה מקבלים ממנו, קליעה, מספרים לא רעים, יכול לייצר קצת לאחרים, אבל גם לא כוכב ישראלי. אז בסך הכל, בטח כשמסתכלים על ספנסר וייס, שנתן עונה לא טובה בכלל בחיפה, אז יש פה מבחינה התקפית אולי שדרוג, מבחינה הגנתית כנראה לא, אבל בסך הכל זה מהלך טוב. איך אתה רואה את המצב של הפועל חיפה?
תראה, ברור לכולנו שאורן אהרוני הוא מהמאמנים הבכירים פה, והוא מנוסה, ולדעתי, אני לא רוצה עכשיו לתת דירוגים, אבל אחד המאמנים הכי טובים של הישראלים בטח, וגם של קבוצות הדרג השני נקרא לזה, הוא לגמרי יכול לקדם את המועדון, לא רק את הקבוצה, לסחוף אחריו, לקדם צעירים, לתת מהניסיון, שידוך מצוין. עמית גרשון זה סיפור אחר, כי עמית גרשון הוא... אני לא חושב שעמית גרשון סגור מה העמדה שלו, הוא מגיע אחרי עונה מאוד קשה באלת, בירושלים, כשעמית גרשון שיחק, הוא שיחק הרבה פעמים בעמדה מספר אחת, תחת יותם אלפרין, לדעתי הוא יותר טוב
כשתיים. בעיקר אורן עמיאל אני חושב גם.
נכון, אורן עמיאל התחיל, יותם אלפרין המשיך, לדעתי הוא יותר טוב אוף דה בול, לא מקדרר יותר מדי, כי הוא בסוף מאבד המון כדורים, היחס הסיסטים עיבודים שלו הוא מאוד לא טוב, יש לו 2.1 אסיסטים על 1.7 עיבודים העונה, שזה יחס לא טוב, בטח לא לשחקן מוביל כדור, אז אני לא חושב שהוא צריך להיות מוביל כדור בהפועל חיפה, אני חושב שהוא צריך לשחק יותר בעמדת הקלה, יותר בעמדה מספר 2, לא עם הכדור ביד, אלא רץ על חסימות ומקבל את הכדור לקליעה, כי הקליעה שלו היא כן טובה, זה אנחנו יודעים, יש לו קליעה טובה, הוא יצטרך לייצב אותה השנה, אנחנו מכירים את עניין הביטחון, שקלעים צריכים ביטחון, אם יהיה לו את הביטחון העונה, ויקבל את הביטחון מאורן אהרוני, ויקבל, וישחקו תרגילים בשבילו, אז זה לגמרי יכול להצליח.
עכשיו, קבוצה שעוברת שינויים מסקרנים מרוני קריית עתה, שמצד אחד מאבדת את קרם משעור ויותם חנוכי, ומצד שני מחתימה את רז אדם, תומר פורט וריין מקסל, גם נציין שעידו דודי הקפטן עובר להפועל גלבוע גליל, אמין סטיבנס כמובן נשאר, וגם גיא פלטין הצטרף עוד קודם לכן לפני רז אדם ופורט. אז אני חושב שבסך הכל יש כאן ירידה ביחס, לפחות בסגל הישראלי, ביחס למה שהיה בעונה שעברה, כי רז אדם הוא שחקן מעולה, והוא גם התארח אצלכם, והוא מוסיף מה שהיה קצת חסר לקבוצה, גארד ישראלי, שאתה יודע מה תקבל ממנו כמעט בכל ערב נתון. ומצד שני, פורט במקום חנוכי, פורט בקו עלייה בבאר שבע, ועכשיו מגיע לקריית אתא, אבל קשה לדעת האם הוא יוכל לתת עונה כמו שחנוכי נתן, ולדעתי יהיה לו קשה, וזה גם לא ריאלי לצפות ממנו לעשות את זה, בטח כשיש גם זרים על העמדות שלו. וגם משעור זאת עבדה סופר משמעותית, וגיא פלטין מגיע, אז כנראה שאנחנו עדיין לא יודעים מה קורה עם מייקל בריסקר, אבל במיוחד אם זה במקומו, אז יש כאן פחות כישרון התקפי מצד אחד בליגה הבכירה, היה לפלטין קשה בראשון לציון בעונת הירידה, מצד שני מבחינה הגנתית הוא שחקן מצוין, אז אני חושב שבשורה התחתונה יש כאן ירידה, אבל זה עדיין קבוצה שלא הייתי פוסל שיכולה להפתיע שוב, בטח כשריין מקסל נראה כמו החתמה מצוינת, שחקן עם כליה ועוד תהיה כתבה עליו, כבר התחלתי לאסוף את החומרים, אז אשמח לשמוע מה דעתך על המהלכים של קריית אתא.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על קריית אתא, אני מסכים איתך בירידה בכישרון, אבל אני דווקא חושב שהקבוצה מתחילה להיבנות בדמותו של שרון אברהמי, אנחנו מכירים את שרון אברהמי כמאמן ששם קודם כל את ההגנה, לוחץ, אוהב את כל המשחק הזה, מביא שחקנים ששיחקו תחתיו, רז אדם שיחק המון עם שרון אברהמי, הוא סיפר לנו המון סיפורים על שרון אברהמי, גם בפרק שמי שעוד לא שמע, באמת שווה לשמוע, המון סיפורים של רז אדם על שרון אברהמי ובכלל, תומר פורט גם שיחק תחת שרון אברהמי בנבחרות הצעירות, העבדה של קרם אשור היא גדולה, אבל אני חושב שרז אדם בהחלט יכול לרשת אותו בתור הישראלי הבכיר, גם לתת את ההגנה כמו שקרם היה נותן, וגם לתרום בהתקפה כמו שקרם תרם, ואני חושב שדווקא פה, זה נכון שזה לא בדיוק אותה עמדה, אבל רז אדם לגמרי יכול לקחת את התפקיד שהיה לקרם אשור, מייקל בריסקר לדעתי, קריית אתא חייבת להשאיר אותו, הוא ישראלי שבכיר בליגה שלנו, שאני בהתחלה קצת הופתעתי שהגיע לקריית אתא, אני חושב שהוא יכול לעזור מאוד לקריית אתא, וההישארות של אמין סטיבנס חשובה, כי בסוף צריך גם לשמור על המשכיות, אי אפשר להחליף את כל הקבוצה בקיץ אחד, ההחתמה של גיא פלטין, שחקן ההגנה הכי טוב בליגה הלאומית בעונה שעברה, טובה מאוד הגנתית, התקפית, אף פעם קשה לדעת מה מקבלים מגיא פלטין, ואם נדבר על ריין מקסל, הזר שאמרת שמגיע, דיברת על זה קלה, עמדה מספר 3 בעיקר, בין 26, קצת מעל 2 מטר, שיחק העונה בליגה הצרפתית, ממוצעים נחמדים מאוד, 10.5 נקודות למשחק, עם כמעט 45% ל-3, תורם בריבאונד, מרבית המהלכים שלו בהתקפה עם קאץ' אנד שוט, הוא לא מכדרר הרבה, הוא בעיקר מקבל את הכדור לקליעה, רבע מהמהלכים שלו הם זריקות קאץ' אנד שוט, הוא מאוד יעיל, הוא עושה כמעט 1.5 נקודות לפוזיישן בקאץ' אנד שוט, אבל לא רק זה, הוא גם מאוד חכם, והוא יודע לנצל את הפחד שנוצר מהקליעה שלו, כדי להוריד כדור לרצפה עם הטיית קליעה, ולסיים קרוב לטבעת. הגנתית, בוא נגיד, יש מקום לשיפור, אבל דיברנו על הסגל ההגנתי שנבנה בקריית אתא, אז לגמרי יהיה אפשר לחסות עליו, ובגלל הגובה שלו, יכול להיות שהוא ישחק פה גם לא מעט בעמדה מספר 4, ואז יהיה לו קצת קשה עם מהלכי הפוסט-אפ בהגנה, כי בזה הוא קצת מתקשה, אבל בסך הכל נראית החתמה שטובה לקריית אתא, שחקן התקפי ליד כל השחקנים ההגנתיים שהגיעו לקריית אתא.
כמו שציינת, קבוצה בדמותו ובצלמו של שרון אברהמי, באמת פחות קליעה, ומקסל כן יביא את הקליעה לקבוצה, וכמו שציינת, גם שווה להשאיר את בריסקר בהקשר הזה, אבל אברהמי מוצא את הדרך להסתדר גם בלי הרבה קליעה, בלי להתפרע מחוץ לקשת, אז שוב, דיברנו על כל כך הרבה קבוצות מסקרנות ומהלכים מסקרנים, אבל אי אפשר להגיד שלא, קריית אתא היא מאוד מסקרנת, ועכשיו נעבור למכבי עירוני רמת גן שמחתימה את משהו שעליו דיברנו עכשיו, וגם את בנייה סרור, אז קודם כל משהו, החתמה יוצאת מן הכלל לדעתי, שחקן שעשינו עליו כתבה, הוא שיחק רק בעולות החדשות בעונות האחרונות, והגיע להישגים יפים עם כל קבוצה, וברוב הזמן נתן עונות טובות מבחינה אישית, ובנייה סרור, זה הזמן שלו לעשות קפיצת מדרגה, הוא שחקן שנלחם בדקות שלו, יש בעיה מקו העונשין, אבל בשאר הדברים יש הרבה מאוד פרטים חיוביים במשחק שלו, ועכשיו הוא מקבל הזדמנות להיות סנטר, הסנטר הישראלי הבכיר ברוטציה, כמובן מבחינת ישראלים, כי בעונה שעברה היה את מירון רואינה בגלבוע גליל, ולא הייתה היררכיה ברורה. איך אתה רואה את ההחתמות האלה של העולה החדשה, שמבחינתי לפחות נראית כמו עולה חדשה שאמורה להשתלב בליגה בלי בעיות, כל עוד בניית הסגל תמשיך ככה?
אז כן, אנחנו מדברים על קבוצה של שמוליק ברנר, שבעונה שעברה בלאומית היה חסר, אמנם הם עלו ועשו עונה טובה, אבל היה חסר קצת זהות ישראלית, כי בסוף מעבר לבן אלטית, ששיחק, מרבית הישראלים במרכאות ששיחקו במכבי עירוני רמת גן היו מתאזרחים. אז אני מאוד אוהב את שתי ההחתמות האלה, גם של קרם אשור, שהוא כמובן, אפשר להגיד, הוא כוכב בסדר גודל הזה של החלק השני של הטבלה, ובנייה סרור, אנחנו מדברים על הרבה דברים חיוביים, וזה בעיקר הגודל והמסה והריבאונד, אבל עניין העונשין הוא מאוד בעייתי. כי ברגע שבני הסרור מקבל את הכדור, וקבוצות יודעות שאפשר לעשות עליו עבירה, והוא ילך לקו, הוא יקלה ב-30% מהקו, זה מאוד בעייתי. בני הסרור צריך לקחת את הקיץ הזה, לעמוד על קו העונשין, ולא להפסיק לזרוק, אולי לשנות טכניקה, לעזר באנשים, כי ראינו שזה דבר שאפשר לשפר עם... נעבור רגע ליבשת אחרת וליאן וסלי שעשה את זה באירופה, ששחקנים הפך לקלאי עונשין מהטובים שיש, כשהוא היה מהגרועים שיש, אז לגמרי מודל שבני הסרור צריך לקחת ולהשתמש בו, כי ללא כליה, אני לא מדבר עכשיו על 80% מהקו, אבל בני הסרור צריך להעלות את האחוזים שלו מקו העונשין לפחות לאזור ה... 55-60, וזה עדיין לא יהיה מספיק טוב, אבל זה כבר יאפשר לו קצת יותר דקות משחק.
טוב, עכשיו נעבור לעירוני נס ציונה, שתשתתף במוקדמות ליגת האלופות, שצפויה לצרף את דסטי הנס, ולפי מה שדורך אפילו כמתאזח, ואולי איתי סגב יגיע, צריך לראות מה יקרה איתו, אז קודם כל, ניסיון העבר מלמד שקשה מאוד להגיע לליגת האלופות דרך המוקדמות, גם אלעד חסין חווה את זה דווקא ביורופ קאפ לדעתי עם הפועל חיפה, ובאופן כללי הפועל תל אביב בעבר הייתה במוקדמות ליגת האלופות, וזו משימה לא קלה, אז אני מעריך שיהיה לה קשה, ושלאו דווקא כדאי לה לבנות קבוצה בדגש על האירוע הזה, כי ראינו עם נס ציונה לפני כמה שנים, מוקדמות היורופ קאפ, שהקבוצה ממש כיוונה לשם, ובסוף החתימה זרים שכמעט אף אחד מהם לא נשאר בעונה עצמה. ובנוגע להנס, אז שוב, קצת צורם לראות שאין כל כך זהות ישראלית בקבוצה, כרגע רק צוף בן משה לדעתי, ונראה מה יהיה עם ליאור כרגע, ומתי הוא יחזור מהפציעה, אבל כן יש שם בעיית ישראלים, בטח עם העזיבה של רז אדם, כשגם איתו לא באמת היו מספיק נקודות ודקות לישראלים, וגם איתי סגב, אם הוא מגיע, החתמה מצוינת, אני לא יודע מבחינה אישית מה הוא צריך לעשות, אני חושב שחבל שהוא כנראה לא יהיה בקבוצה בחירה בכדורסל הישראלי, ואם לא, אז הייתי שמח לראות אותו דווקא בקבוצה שהוא יהיה סנטר בכיר כמו גליל עליון, ולא כמחליף של ג'רום מיינסי בנס ציונה. אז אשמח לשמוע את דעתך על הנושאים האלה.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הישראלים של נס ציונה. אנחנו, כשדיברנו עם רז אדם, דיברתי, העליתי בפניו את הסוגיה של הישראלים של נס ציונה והתרומה הפחותה שלהם, כי בסוף נס ציונה שיחקה בעונה שעברה עם שני ישראלים, עם רז אדם ועם גולן גוט / צוף בן משה, בתחילת העונה גולן גוט, אחרי זה צוף בן משה, תומר לוינסון לא קיבל מספיק צ'אנסים, יכול להיות שבונים, שאלת חסין בונה עליו כדי לקבל יותר צ'אנסים בעונה הקרובה, איתי סגב יכול להיות החתמה מצוינת של עירוני נס ציונה, איתי סגב פשוט צריך לשחק כדורסל, בטח שבעונה שעברה עירוני נס ציונה שיחקה עם ג'רום מיינסי וטו לא בעמדת הסנטר, זה היה רק מיינסי, אז נס ציונה חייבת עוד שחקן פנים, ואיתי סגב לגמרי יכול לשמש אופציה מצוינת. כן, זה, בסוף עירוני נס ציונה היא קבוצה שמסורתית הרגילה אותנו לסגל הקצר הזה, וליכולת הגבוהה מאוד של אלעד חסין להביא זרים, אנחנו יודעים, דסטי אנס, כמובן, דיברת על זה כישראלי, גארד בן 29, 1.91 מטר, שיחק לאורך השנים בעיקר בליגת הפיתוח של ה-NBA, בעונה האחרונה בסנטה קרוז ווריורס, ממוצעים טובים מבחינה התקפית, שיחק, יש סימן שאלה אחד לגביו, הוא היה חודש בליגה היוונית, אבל הוא עזב אחרי חודש בגלל סיבות אישיות, אז איזשהו סימן שאלה לגבי היכולת להתרחק מארצות הברית ומהמשפחה, אז יהיה מעניין לעקוב ולראות, לעקוב אחרי זה ולראות. לגבי מוקדמות ליגת האלופות, צריך לזכור, בעונה שעברה נס ציונה שיחקה בליגה הצפון אירופאית, אז גם אם הם לא יצליחו לעלות לליגת האלופות, מה שלדעתי, לצערי, כנראה יקרה, הם ישחקו ביורופ קאפ, שזה מפעל יותר בכיר מהליגה הצפון אירופאית, וכששאלנו, כשדיברנו עם רז אדם ושאלנו אותו על העניין הזה, על למה קבוצה צריכה לשחק בליגה הצפון אירופאית, אז הוא דיבר גם על עוד דקות משחק לשחקנים, גם על העניין הזה של הטיסות, וללמוד איך מתנהלים כשטסים, והחיבור בין השחקנים שקורה בזכות הטיסות ובזכות הדברים האלה, ועוד מפעל ועוד אולמות ועוד דברים כאלה, אז לגמרי חשוב בשביל נס ציונה, גם מוקדמות ליגת האלופות, וגם אם זה לא יעבוד, אז היורופ קאפ.
טוב, אז אני מקווה גם בשבילם וגם בשביל חסין, שמאמן גם את נבחרת העתודה, שכן הסתדרו דברים בגזרת הישראלים. ועכשיו נעבור להפועל אילת, שממנה את ניקולה לונצ'אר למנהל הספורטיבי, אקס מכבי תל אביב כשחקן, נחשב שם לפלופ, אבל היה המנהל המקצועי של פרטיזן בלגרד, מחזיק בקשרים באירופה, יש כתבת פרופיל עליו באתר ספורטס רבי, וקודם כל הוא צריך למנות מאמן, זאת המסיבה הראשונה, היו כל מיני שמות זרים שהיו מועמדים לפני שהוא הגיע, וכרגע לא קורה כלום מבחינה רשמית, וגם עמית גרשון עוזב, זה משמעותי, שחקן כמו נועם אביבי, מדברים ששמעתי, אולי בכלל מכוון לאירופה, אז קשה מאוד לדעת מה הולך שם בהפועל אילת, אבל עוד לפני שהעונה החלה, כאילו אפשר לסמן אותה כמועמדת לירידה, ולא יודע, אשמח לשמוע את דעתך על מה שהולך שם, או יותר נכון, לא כל כך הולך שם.
אז בוא נחכה רגע אם לסמן אותה כיורדת, כי דיברת על זה, מינו מנהל מקצועי, מנהל ספורטיבי, אפשר לקרוא לזה בכל שם שרוצים, זה קרה רק לפני כמה ימים, אז בסוף צריך לתת לו את הזמן לעבוד, הוא רק עכשיו הגיע לישראל, ניקולה לונצ'אר, כשחקן הוא אפילו זכה ביורוליג עם פרטיזן בלגרד, שיחק, אמרת גם במכבי תל אביב, גם בריאל מדריד, בבדלונה, בוורזה, מנהל מקצועי של פרטיזן 3 שנים עד שנת 2021, קשרים יש, שוב פעם, הוא ימשוך זרים, הוא יצליח להביא זרים, מאמן, צריך להחתים, אבל בוא ניתן לו עוד כמה ימי חסד, כי הוא רק עכשיו הגיע, ואז נתחיל לנתח את הסגל של הפועל אילת, כי כרגע קשה לנתח אותו, כי אנחנו לא יודעים.
זהו, וזאת הבעיה, וזאת לא אשמת לונצ'אר, ואני מקווה שהוא יצליח להביא מאמן, וכמו שאמרת, למשוך זרים איכותיים, אבל כרגע הבסיס שם, מבחינת סגל, הוא אפסי, אז זאת באמת בעיה משמעותית, ובכלל, המועדון בשנים האחרונות מתקשה מאוד בליגה, וזה לא הולך לכיוון טוב, נקווה שהם ימצאו את הדרך, ועכשיו נעבור להפועל באר שבע, ג'ינו קרנדל מגיע, איתן בוג, צפוי להצטרף גם, וקודם כל קרנדל שיחק בליגה הגרמנית, אמור להיות התאמה טובה, דניאל רביץ המנהל הספורטיבי יודע להביא זרים איכותיים כבר שנים, ואיתן בוג סופר מתאים לליאור ליובין, עשה את הדרך כמו רועי פריצקי, אני יכול להגיד גם שלפני המשחק הראשון בסדרת רבע גמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב, ראינו אותו מחוץ להיכל מנורה מבטחים עם אנשיו, אז יכול להיות שכבר אז נזרעו הזרעים בדרך לבאר שבע, אבל אני חושב שהוא יכול להיות התאמה מושלמת, מועדון שמקדם ישראלים, וגם עכשיו כשהם צפויים להביא מתאזרח, אז זה לא בא על חשבון הישראלים המקומיים, סם איוריו זה השחקן שצפוי להגיע, ובאמת שבאר שבע מבוססת על ישראלים וכיף לראות את זה. איך אתה רואה את המצב של באר שבע?
כן, הפועל באר שבע מביאה את ג'ינו קרנדל, רכז טוב, ליגה גרמנית, הוביל קבוצה לרבע גמר הפלייאוף בגרמניה, נבחר שנתיים בעבר לשחקן העונה בליגה האנגלית, נכון שזו לא ליגה בחירה, אבל עדיין סג מרשים, בן 26, לגמרי מגיע בבסיס של הקריירה שלו, ויהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב, כמובן מגיע על חשבונו של דיוויד אפיאני שעוזב את הקבוצה, הסגל הישראלי פריצקי, אם יישאר, זה עדיין לא סגור לפי מה שהוא אמר לנו. אמור להוביל את הקבוצה, ואיתן בורג, החתמה מצוינת, ממש הדרך של רועי פריצקי, מנתניה לבאר שבע, לא ממהר מדי, עושה את השנים שצריך בליגה הלאומית ומגיע בשל לליגת העל. לגבי המתאזרח, שוב פעם, אני פחות אוהב את העניין הזה, אני לא חושב שהוא שחקן יותר טוב מהישראלים שיש לנו, אבל אם ליאור ליובין רואה בזה משהו הכרחי, אז קטונתי, מה שנקרא.
ועכשיו הפועל אפולה, שאני חושב שאפשר לשים אותה כרגע במצב של אלת, זה לא אותו דבר, אבל גם אצלה אנחנו פחות שומעים על דברים, רועי פרל ממשיך כמאמן, ולוקאס גולדנברג שעשה את קפיצת המדרגה לליגת העל, גם נשאר, אבל כרגע מאוד שקט שם, לא כל כך שומעים על מועמדים, ג'ימי הול עובר למכבי ראשון לציון מהליגה הלאומית, לא ברור אם הוא רצה להישאר באפולה או לא, ומי היה אחראי על העזיבה, אבל אני הייתי רוצה לראות אותו במדעי הקבוצה בליגה הבכירה, ומאוד שקט שם, ולמרות שכל מיני עולות חדשות כן עשו דברים נפלאים כנגד הציפיות בליגה הבכירה, כרגע אנחנו לא כל כך רואים החתמות, ואני מקווה שיש דברים מתחת לפני השטח, כי אחרת כרגע הקבוצה בקטגוריה של אלת פחות או יותר. איך אתה רואה את המצב של אפולה?
כן, קשה להעריך שוב פעם את המצב של אפולה, כמו שאמרתי על אלת, כי אנחנו לא יודעים. העבודה של ג'ימי אול היא גדולה, הוא היה אחד המרכזיים בעלייה של אפולה, אם לא המרכזי שבהם, מיד ממוצעים של דאבל דאבל בליגה הלאומית, הוביל את הקבוצה לעלייה. קשה להעריך את המצב של הפועל אפולה, בטח בגלל פשוט חוסר המצב, אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה שם, אין סגל עדיין שאנחנו יכולים לנתח אותו, אז נחכה שיהיה סגל ואז ננתח אותו.
טוב, אז הרחבנו על ליגת העל, וגם נקווה שאפולה אכן תשחק שם, כי באמת לא ברור לי למה אנחנו לא כל כך שומעים על הקבוצה כרגע, אבל עכשיו נדבר על נבחרת ישראל, ועוד משהו צורם, בנוסף לכמה דברים שאמרנו בפרק באופן כללי, על מספר קבוצות, זה שיש שחקנים שמסרבים להגיע לנבחרת ישראל הקיץ, בין אם זה כרצון להכין את עצמם לעונה בגלל פציעה, בין אם זה שון דוסון כבר פרש מהנבחרת, אז לא יודע איך הייתי מגדיר את הסיפור הזה, אבל תמיר בלט ממה שדווח בקטגוריה של פציעה והכנה לעונה, ועכשיו גם דווח על אור קרונליוס וכולי, ועוד שחקנים, לא יודע, מבחינתי זה עצוב, זה נבחרת ישראל, זה חלון הראווה של הכדורסל הישראלי. מצד שני, עם מה שהיה ביורו בסקט, אני לא מופתע שאנשים איבדו חשק לנבחרת ישראל, אבל זה לא צריך להיות ככה, וכל עוד שחקן ישראלי יכול להתייצב לנבחרת ישראל, הוא חייב לעשות את זה. מה דעתך על מה שקורה?
עצוב. עצוב ששחקנים לא רוצים להגיע לנבחרת, אז בוא נגיד שיש שחקנים שאני מבין את זה, רפי מנקו התחתן אתמול בלילה, מזל טוב, ירח דבש, בסדר, אני מקבל את זה, כן. תמיר בלט חוזר מפציעה, בסדר, אור קורנליוס, אין שום סיבה שלא יהיה בנבחרת, וזה מאוד מאכזב אותי. יובל זוסמן, אנחנו שומעים שהוא מתלבט, אני לא מבין מה יש להתלבט, אני לא חושב שיש דרך יותר טובה להכין את עצמך לעונה מאשר משחקים. הרי אין תחליף לדקות משחק, אז עוד דקות משחק יכול לעזור, מה גם שאנחנו שומעים שדני וים יגיעו, גם דני אבדיה, גם ים אדר צפויים להגיע לנבחרת. קשה לי עם זה, זה כואב, אבל בוא נגיד שנסתדר בלי מי שלא רוצה לבוא, אין אופציה אחרת, לא נתחיל לבכות על החלב שנשפח, אלא נמלא לנו כוס חדשה של חלב ונשתה אותה.
חד משמעית, ועכשיו הגענו כבר לפינת סיפור, אז אומנם פרק ארוך, אבל עמוס בנושאים מעניינים, ואני לא חושב שיש מאזין שלא יוצא מרוצה, מהפרק הזה, ככה אני מקווה. אז עכשיו פינת סיפור, אשמח שתשתף סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
אז כבר הבנתם שאני הפועל ירושלים היא קבוצה שחשובה לי, ומי שמאזין לפודקאסט שלנו לרק רשת יודע את זה גם, ואירחנו את ליאור אליהו. עכשיו מבחינתי ליאור אליהו זה אגדה ברמה הכי גבוהה שיש. אני זוכר את עצמי יושב ביציעים בארנה ומעודד את ליאור אליהו. אז אני, כשאירחנו אותו, אני הגעתי אליו כדי לקחת אותו, כאילו הוא הגיע אלינו לאולפן, ויצאתי החוצה כדי להכניס אותו פנימה, כדי להראות לו איך נכנסים פנימה, ואני לא אשכח את הפעם, את המבט הראשון הזה, שאני רואה את ליאור אליהו הולך לכיווני, והוא מגיע, לוחצים ידיים, ואני בקושי מצליח לדבר מרוב התרגשות, שלדעתי זה היה אחד הרגעים הכי גדולים שלי, כאילו בוא נגיד לזה בכדורסל, מאז שהתחלנו את הפודקאסט, באמת התרגשתי ברמה מאוד גבוהה, ובקושי הצלחתי להוציא מילים בהתחלה, אבל הצלחתי להתעשת כדי לדבר איתו, וסיפר לנו המון סיפורים והמון זה, כל השעה וחצי, שעתיים עם ליאור אליהו, היו אחד מהרגעים הכי גדולים שלי, ומי שעדיין לא שמע, יותר ממוזמן לחפש ולהקשיב לפרק עם ליאור אליהו, באמת המון סיפורים מעניינים, הדברים שהוא רואה בכדורסלן הישראלי היום, ומה הוא חושב שצריך לעשות מבחינת חוקי הישראלים והזרים, ובאמת זה היה רגע מדהים בשבילי.
וואו, בהחלט מדהים, וכאן המקום להמליץ על הפודקאסט שלכם, האנליסטים רק רשת, על כל הפרקים, וגם בפרט ליאור אליהו, רועי פריצקי, רז אדם, ועוד כמו שציינת. אז קודם כל אני רוצה להודות לך, יונתן ג'ונס יובל, שבאת להתארח פה בפרק, היה פרק מצוין שדיברנו על כמעט כל נושא אפשרי כרגע בכדורסל הישראלי, וכאן אני המקום גם להודות לכל המאזינים, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ועל הדרך גם כמובן לדרג את פודקאסט האנליסטים 5 כוכבים ולהאזין לפרקים שלהם ולעקוב אחריהם, ועוד בנוסף להוריד את אפליקציית ספורטסאבי, להמשיך להתעדכן כדי להמשיך להתעדכן באתר, מי שעדיין לא עשה זאת, וגם להצטרף לקהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. אז פעם נוספת תודה רבה יונתן,
תודה לך, נהניתי מאוד, נהניתי מאוד, תודה רבה.
תודה רבה, ורק תמשיך להצליח.
תודה רבה.